טוב, זה פעם אחרונה, אז עכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים לפרק הזהב. ראינו בעצם מה זה תנאי, מה המנגנונים, יש מחלוקת, אבל מנגנונים שונים שיכולים להסביר איך הוא עובד, למה צריך את החידוש של פרשת תנאים, של פרשת בני גד ובני ראובן. אחר כך עברתי ל... התניה על מה שכתוב בתורה. ראינו שיש תפיסות שזה לא דין מדיני תנאים, אלא זה פשוט אי אפשר לעבוד נגד התורה. ויש תפיסות שרואות את זה כדין מדיני תנאים. אחרי זה עברנו לשלב השלישי, היה מתנה על מה שכתוב בתורה. מתנה בממון על מה שכתוב בתורה. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, לפי רבי יהודה תנאו קיים. להלכה הפוסקים כמו רבי יהודה, שתנאו קיים. ראינו גם שם שני כיוונים עקרוניים להסביר את זה, גוונים שונים, אבל שני כיוונים עקרוניים. כיוון אחד שזה בעצם התניה שהצד השני ימחל לי, ולכן אין פה למעשה התניה על מה שכתוב בתורה. זה לא הבדל בין ממון לבין איסור במובן המהותי, אלא פשוט בממון יש אפשרות למחול, ולכן שמה כשאני מתנה, אז אני לא מתנה על מה שכתוב בתורה. שאלה מה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, אם זה פרשנות בדעתו של האדם, או שרבי מאיר רואה גם התניה עם האדם כהתניה מול התורה. כי בעצם אתה עושה פה איזשהו תנאי שמיני ובי מסייג את החלות. נגיד מי שמתנה עם אישה, על מנת שאין עליו שאר כסות ועונה, אז זה לא שהוא מבקש ממנה אחר כך למחול, אלא הוא רוצה להכיל את חלות הקידושין, כאשר בתוך החלות כבר מונח זה שאין לה שאר כסות ועונה. אז בעצם אתה דה פקטו מכיל חלות חלקית. זה לא איזו בקשה למכילה עתידית. נגיד אם הוא היה מתנה את זה בכך שהיא תמחל לו בעוד שבוע על שאר כסות ועונה, זה לכל הדעות היה בסדר. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יכול להיות שהדין, התנאיה על מה שכתוב בתורה בממון שונה, בגלל שבאמת ממון שונה מאיסור. לא בגלל המכילה. אלא בגלל אולי בגלל שהוא ניתן למחילה, אבל באופן עקרוני, בגלל זה, אני יכול בעצם להתנות אפילו על התורה, ולא רק על האדם. זה רב שמעון שקופ עם הלולאה שלו, כן? למשל. אז הטענה, בסופו של דבר, זה שבממון, להלכה, בממון תנאו קיים, לפי רבי מאיר בממון תנאו בטל, אבל לא ברור בעצם, אם החידוש של רבי יהודה זה חידוש בדיני התניה על מה שכתוב בתורה, שבממון אפשר, אז זה ברור שרבי מאיר חולק. אם החידוש של רבי יהודה הוא בהתניה על האדם, אז פה לא ברור אם רבי מאיר גם חולק על זה, כי סך הכל התניה על האדם היא לא התניה על התורה. יכול להיות שרבי מאיר רק אומר שהפירוש בדעתו של המתנה זה שהוא לא מתכוון להתנות עם האדם, אלא עם התורה. או שבאופן מהותי זה נקרא חלות מסויגת, כמו שאמרתי קודם. אז זה לגבי התניה בממון, כשבתוך הדיון על התניה בממון בעצם זה מכניס אותנו לשאלה של האם אתה מתנה על האדם או מתנה על התורה. מופיע לנו בכל המהלך הזה של התניה בממון, כן? איך כל הזמן נכנס לנו, האם אתה מתנה על האדם, מתנה על התורה, כן אפשר, אי אפשר, מה אומר רבי מאיר, מה אומר רבי יהודה, זה הכל קומבינציות. אבל ההבחנה הזאת, בין מתנה על האדם לבין מתנה על התורה, היא בעצם התמה העיקרית שאנחנו מדברים על הסוגיה הזאת של התניה בממון. אז, ובזה עוסקת הסוגיה שלנו, בעצם. מה? לא, לא, סוגיה בפרק הזהב, דף נ"א. זה בעצם היה התירוץ למה עשיתי את כל הסדרה הזאת, כי הנושא הוא נושאים בפרק הזהב. אז בעצם אנחנו עכשיו מגיעים לפרק הזהב. בואו נראה את זה. איתמר, האומר לחברו, על מנת שאין לך עליי הונאה. כן? מישהו בעצם מוכר חפץ לחברו, ודיני הונאה זה שאם אני מכרתי לו את זה במחיר גבוה מדי או נמוך מדי, אז אפשר לדרוש את ביטול המקח. אם זה פחות משישית, אז לא קורה כלום. אם זה יותר משישית, אז בטל המקח ומחזירים את הכסף. אם זה שישית בדיוק, אז המקח קיים, אבל מחזירים את הכסף. אוקיי? זה דיני הונאה באופן כללי. עכשיו, בא בן אדם ואומר, אני רוצה למכור לך חפץ מסוים, אבל אני עושה תנאי שלא יחולו פה דיני הונאה. כן? לא יהיה לך על הדיני הונאה. זאת אומרת, גם אם המחיר הוא גבוה, נגיד שאתה קונה, גם אם המחיר הוא גבוה מדי, ואתה תגלה שזה יותר משישית, אני עדיין, המקח אני רוצה שהוא יהיה קיים. כי אם לא, אז לא מכרתי. זאת אומרת, אני לא מוכן למכור לך את זה באופן שיהיו דיני הונאה. מה? אם זה נמוך מדי, אי אפשר לבטל. מה זאת אומרת נמוך מדי? נמוך מדי, אתה מקמד, ביותר משישית למטה. כן, שני הצדדים. זאת אומרת, זו התנאיה, התנאיה יכולה לבוא מכל הכיוון. עוד פעם, יכול רק המוכר להגיד שאני, אל תבוא אליי בטענות אם זה למעלה. זה רק התנאי על הכיוון ההוא. יכול לקונה להגיד, אל תבוא אליי בטענות אם זה למטה. זה לא, לא חשוב. כל ההתניות האלה הן בעצם התניות שעליהן מדובר כאן, ועל זה נחלקים רב ושמואל. רב אומר שיש לו עליו עונה. מה זה אומר? שהתנאי בטל. הוא יתנה שלא תהיה עונה, התנאי בטל. המעשה קיים, זאת אומרת, המקח קיים, והתנאי בטל. יש דיני עונה. ושמואל אומר, אין לו עליו עונה. זאת אומרת, מה הכוונה? התנאי קיים. אז זה האופן הפשוט. עכשיו, ראינו כבר בשיעורים הקודמים, רבי עקיבא איגר ועוד, שדנים בשאלה האם בכלל דבר כזה זאת התניה. או שאולי זה שיעור. למה? כי הוא בעצם מוכר לו את זה למעט דיני הונאה. דיני הונאה אני מסלק מהעסקה הזאת. אני עושה עסקה חלקית. אוקיי? אני הרי לא מבקש ממך שתעשה משהו, אלא אני מכיל עסקה שונה מהעסקה הרגילה שהתורה מצפה לו. זה לא שאני מתנה את העסקה במשהו עתידי שאתה תעשה. זה לא תלוי בך. ברגע שעשינו את העסקה, אין לך הונאה. זאת אומרת, גם אם לא תרצה למחול, זה לא משנה, כי זה תמון בעסקה עצמה. אז לכן אומר רבי עקיבא איגר, הדבר הזה הוא שיעור. זה לא התניה. בסך הכל עושה עסקה חלקית. לא עסקה שמותנית במשהו עתידי. ולמה זה? כי באמת מה שאתה עושה כאן, זה שינוי של תנאי העסקה עצמה. אתה לא תולה את העסקה באיזשהו אירוע עתידי, משהו עתידי שהצד השני יעשה. כמו גם בקידושין, המנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, זה אותו דבר. אבל כבגר בעצם גם שם טוען, זה שיעור, זה לא התניה. הוא רק מקשה שתוספות נראה ממנו שזאת התניה. בגמרא בפשטות זה נראה ככה. בגמרא אמרתי שכשאומרים התניה מה שכתוב בתורה, יכול להיות שמתכוונים לומר, אי אפשר לפעול נגד התורה. שיעורים לא עובדים. אבל תוספות תולה את זה בהתניה. תוספות רואה בזה התניה, ואז נותן מה שכתוב בתורה, אומר איך התנאי בטל במעשה קיים, וכל הדברים האלה. אז על זה רבי עקיבא איגר מקשה. אבל הוא היה מבין שגם בקידושין המנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, גם זה שיעור, ולא התניה. אז גם פה אותו דבר. כן? זה לא התניה עתידית, זה משהו שמעצב את העסקה העכשווית, באופן אחר. זאת עסקה חלקית. אבל אמרתי שיש כמה מאפיינים שצריך לדון בהם כאשר אנחנו דנים ביחס בין שיעור לבין התניה. מאפיין אחד, למשל, הדבר הכי גרוע זה פאה. כן, המשנה בפאה שאומרת שאני קוצר ואני אומר על מנת שמה שאני שוכח לא יהיה לו דין שכחה. עכשיו זה, לא, זה ודאי שיעור, זאת לא התניה. למה? כי א', אני לא מכיל חלוט בכלל, סתם קוצר. יכול להתנות שאיסור חזיר לא יחול עליי. התניה זה כאשר אני מכיל איזושהי חלוט, ואני רוצה להכיל אותה בסייג, רק אם יקרה כך או לא יקרה אחרת. אבל פה אני לא מכיל שום דבר, אז על מה אני מתנה בדיוק? אולי זה שיקוף של מה שראינו, שתנאי זה רק בדבר שהוא יכול לעשות לגביו שליח. זאת אומרת, אתה משהו שאתה עושה פעולה משפטית, שאתה יכול למשל לשלוח שליח, אז אתה יכול להתנות על זה, אבל אם זה סתם, אתה קוצר, שאם לא יקרה התנאי, אז לא קצרת? כן קצרת. זה מאפיין אחד. דבר שני, גם אם היה פה חלוט, מול מי אתה מתנה את החלוט הזאת? אין פה צד שני שאתה מבקש ממנו מחילה. מה, אתה מבקש מנציגי שבט העניים, לעמוד כאן ולמחול לך על השכחה. אין פה איזשהו צד שני שאתה עומד מולו, כמו בקידושי, נגיד, יש את האישה. אז אני מבקש ממנה שתמחל לי על השער כסות ועונה. אבל בפאה אין אף אחד שעומד מולי. ולכן, מה, איך אפשר בכלל לראות דבר כזה כהתניה? לכן אמר רבי עקיבא איגר, זה שיעור. אבל בן עזיר, למשל, זה בדף י' א' שם, שעל מנת שאני לא יהיה אסור בטומאה או ביין, מה? בדיוק. למה? כי חלות יש כאן. הרי אני אכלתי חלות של נזירות, ואני יכול להגיד שאני לא מתכוון להיות נזיר אם לא יתקיים משהו. מצד שני, אין מולי אף אחד. גם כאן, במובן הזה, זה כן כמו שכחה. אין מולי מישהו שיכול למחול לי. בשכחה עוד אתה יכול להגיד ששבט העניים מוכל לי. בנזירות מי מוכל לי? מה זה? הקדוש ברוך הוא. אני עומד מול התורה, מול הקדוש ברוך הוא. אין פה מישהו שאני מבקש ממנו למחול לי. לכן זה בכלל בנזיר, אז זה לא כמו פאה במובן הזה שאני כן מכיל חלות, אבל זה כמו פאה במובן הזה שאין צד שני שימחל לי. או מה זה אומר שאין צד שני? אני לא מתכוון לומר שלכן זה לא דבר שבממון, אלא אני מתכוון לומר לכן זה שיעור ולא תנאי. כי אני לא מבקר, אני לא תולה את זה באיזשהו אירוע עתידי. אני בסך הכל מכיל את הנזירות עצמה באופן חלקי. לא שאני אומר, אם יקרה משהו בעתיד, אז אני לא נזיר. זה הדבר השני. מה קורה בהונאה? בהונאה שני הדברים לא מתקיימים. גם מתנאים, בדיוק. אני אומר, הונאה זה הכי לא שיעור. זאת אומרת, עדיין יש מקום לראות את זה כשיעור, אבל זה כבר בדרגה הכי נמוכה. נגיד, שכחה זה הכי שיעור שיש. נזיר זה השני. הונאה זה השלישי. נכון? כי הונאה בעצם, אני מכיל חלות. איזה חלות? מחר, מקח, נכון? אני מוכר לך משהו. ועל דעת כן, לא מכרתי לך. אז יש פה על מה להתנות, כן? אני מכיל חלות. יש פה צד שני לעסקה שאני יכול לצפות ממנו למחול לי. אה? נכון? כמו קידושין. ולכן גם בדבר, זאת אומרת, בהונאה או בקידושין, זה באמת הדרגה השלישית. למה רבי קיבגר עצמו רוצה לטעון ש... מה? תרף נראה, זה המשך הסוגיה. אבל רבי קיבגר רוצה לטעון שגם בדבר השלישי הזה זה שיעור ולא תנאי. בגלל שבסוף בסוף אתה לא באמת תולה את זה במשהו עתידי. אתה רוצה להכיל עסקה שכבר עכשיו אין לך עונה. נכון שיש פה צד שני, אבל אתה לא מבקש מהצד השני שיעשה משהו בעוד שבוע. אלא אתה אומר, אני רוצה לכרות איתך עסקה באופן כזה שלא יחול פה דין עונה. כן, נגיד אם את לא תשתי יין 30 יום או משהו כזה, ברגע שאתה מסייג או מגביל את החלות עצמה שאותה אתה מכיל, אז זה לא התנאיה, זה פשוט חלות חלקית. אז לכן טוען רבי עקיבא איגר, גם הדרגה השלישית, הונאה, גם היא שיעור ולא תנאי. ושוב פעם, מה שהגמרא פה תולה את זה במתנה על מה שכתוב בתורה, ועוד מעט נראה שהיא קושרת את זה לקידושין על מנת שאינה עליו שרק סוד ועונה, זה לא ראיה. כי רבי עקיבא איגר יטען שמתנה על מה שכתוב, הביטוי מתנה על מה שכתוב בתורה שמופיע כאן, זה אותו דבר כמו הברטנורה על שכחה. כלומר, זה אי אפשר לעבוד נגד התורה, זה לא באמת בגלל שזה דיני תנאים, אוקיי? אבל כמו שראינו בתוספות בכתובות, וכמעט כולם לא מפרשים ככה, כן מדברים על דיני תנאים. לגבי השיטות שהם לא רבי עקיבא איגר, יש מקום לדון עד איפה הם הולכים. האם גם בשכחה הם יגידו זה דיני תנאים? האם גם בנזיר הם יגידו זה דיני תנאים? או רק בדרגה השלישית הזאת? אז פה יש מקום להתלבט. אבל עקיבא איגר הולך לכל אורך החזית. זאת אומרת, מבחינתו הכל שיעור. אוקיי? עכשיו, פה לגבי הונאה צריך להבין מה בעצם המשמעות של הדיון. נגיד שאני מחרתי לך... מה? לא, זה כמו הונאה, לכאורה, לא? מה ההבדל? כן, זה הלוואה. לוקח הלוואה. אז הגמרא במכות מביאה גם את השביעית וגם את ההונאה. הגמרא אצלנו מביאה רק הונאה. יש סוגיה מקבילה במכות. נגיע לזה בהמשך, אני מקווה. אז פה צריך אבל קצת להבין על מה מדובר. נגיד שאני מכרתי לך... שהייתה פה עונה, מכרתי לך את זה במחיר שהוא יותר משישית פער ממחיר השוק, אוקיי? אז מה אני בעצם אומר? אם יש לך עליי עונה, אז המקח בטל. נכון? אבל גם ככה המקח יהיה בטל, הרי מדיני הונאה. אז מה זה משנה? דווקא ספציפית לגבי הונאה, לא כל כך ברור על מה בעצם הדיון. אז אפשר היה להגיד שאנחנו מדברים על הונאה שישית, שההונאה היא בדיוק שישית. אז מדיני הונאה המקח לא בטל. אם התנאי היה מצליח לחול, אז המקח הוא בטל. אם אתה תדרוש את השישית הזאת כסף בחזרה, המקח עצמו יתבטל. אבל במקרה של הונאה מעל שישית, כשאתה תדרוש שהמקח יתבטל, אז הוא אכן יתבטל. תודה רבה, אז נענית לדרישתי. מה המשמעות שהתנאי בטל? שהמעשה בטל? כן? אין משמעות להתניה. אבל אפשר להגיד שאולי מדובר בהונאת שישית. שבהונאת שישית, אז אני דורש לך את הכסף, המקח קיים. וכתוצאה מההתניה, אני אומר, אם אתה תדרוש את הכסף, אז המקח עצמו יתבטל. מה? כן. זה הונאה, רק בלי ביטול המקח. יש כמה דיני הונאה. מעל שישית, אז זה גם המקח בטל, בשישית בדיוק המקח קיים, אבל הכסף חוזר, ופחות משישית לא קורה כלום. אבל האמת היא שזה לא לגמרי מדויק, כי הרי בוא ננסה לחשוב רגע על שיטת רב, רב אומר שיש עונה, את התנאי בטל. שמואל אומר, אין עונה, התנאי קיים. אוקיי? עכשיו, מה קורה במעל שישית? אז פה יהיה ויכוח בין רב לשמואל. הוא מכר לו את המחיר מעל שישית. אז לפי רב, המקח בטל, נכון? לפי שמואל, התנאי בטל, ולכן מה? המקח בטל מצד העונה, נכון? אז מה הוויכוח? כן? אבל לפי רב, המקח הזה יתבטל מדיני תנאי, כן? ולפי שמואל, הוא יתבטל מדיני עונה. אבל תכלס הוא יתבטל כך או כך. אבל לא, לפי שמואל המקח לא מתבטל, המקח קיים. כי כתוב שאין לו עליו הונאה. לא שהתנאי מתבטל, לא שהמעשה מתבטל, התנאי מתבטל. ואז זה אומר שאין דיני הונאה. לא, הצלחת לעקור את דיני הונאה. אין לו עליו הונאה, כך אומר שמואל. אז זה אומר שהמקח לא יתבטל. אפילו אם הפער הוא יותר משישית. זה, התנאיה השיגה את מטרתה. אתה רצית לומר שהמקח יישאר קיים גם אם הפער הוא רבע מחיר, יותר משישית. אומר שמואל, הצלחת. זה לא מתנה מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, התנאי תקף. מה זה אומר שהתנאי תקף? אין לו עליו הונאה. זאת אומרת, אם זה יותר משישית, אז המקח קיים. למרות שלא מדיני הונאה ולא מדיני תנאים. בסדר? התנאי קיים. והמקח, כן, ולכן המקח קיים, ואין לו תביעת הונאה. מה? לא, לכן, אני אומר, לכאורה, לפי שמואל, זה אמור להיות בטל מדיני הונאה, אבל לא, זה כל מה שהתנאי בא להשיג, שלא יהיו פה דיני הונאה, אוקיי? אז בעצם יש פה מחלוקת בין רב לשמואל. לפי רב המקח בטל, ולפי שמואל המקח קיים. אם השיעור, עכשיו אני מדבר מעל שישית, קודם אמרתי אולי נדבר על שישית, אבל לא, גם במעל שישית יש פה מחלוקת. רק עדיין יש מקום לדון לפי רב שהמקח מתבטל, למה הוא מתבטל? האם הוא מתבטל מדיני תנאים או מתבטל מדיני הונאה? לפי רב כתוב שיש לו עליו הונאה, המקח בטל, התנאי בטל. אז הוא מתבטל מדיני הונאה, לא מדיני תנאים, כי התנאי בטל. Okay? אז בעצם יוצא ככה, שלפי רב, המקח בטל מדיני הונאה, לפי שמואל המקח קיים. בכל מקרה, אין פה דעה שאומרת שהמקח מתבטל מדיני תנאים. בסדר? למה? כי מה יכול לבטל את המקח מדיני תנאים? אם אתה תדרוש ממני את ביטול המקח מדיני הונאה. בסדר? אבל אם אתה... מה? לפי שמואל אי אפשר כי אין הונאה, ולפי רב אפשר כי יש הונאה, אבל התנאי בטל, אז זה שיש הונאה לא יבטל את המקח, כי התנאי לא קיים, אוקיי? אז בעצם יש פה חידוש גם כאשר יש פה הונאה שמעל שישית, לא רק בהונאת שישית. גם בהונאה שמעל שישית יש פה חידוש. החידוש הוא שאין פה בכלל מצב של ביטול מקח מדיני תנאי. זה או שיהיה ביטול מקח מדיני הונאה, או שהמקח בכלל לא יתבטל, לפי שמואל. עכשיו, הגמרא אומרת, לימה רב דאמר כרבי מאיר, ושמואל דאמר כרבי יהודה. כן, תולים איזה מחלוקת תנאים. דתניה, אומר לי, שהרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שרק סוד ועונה, איזו מקודשת ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בדבר שממות תנאו קיים. אז תולים את מחלוקת רב ושמואל, מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. רב ושמואל, זאת אומרת, רבי יהודה ורבי מאיר נחלקים בשאלה, האם מתנאי מה שכתוב בתורה בממון, תנאו קיים או לא. את הגמרא כרגע כנראה מבינה, שגם כאן זה מתנאי על מה שכתוב בתורה בממון, ולכן שמואל שאומר שהתנאי בטל הולך כרבי מאיר, ורב שאומר שהתנאי קיים, שמואל שאומר שהתנאי קיים הולך כמו רבי יהודה, ורב שאומר שהתנאי בטל, יש לו עליו הונאה, הולך כמו רבי מאיר. זאת אומרת שגם בממון התנאי בטל. ושוב פעם, לפי רבי עקיבא איגר זה לא באמת התנאיה. התנאיה מה שכתוב בתורה, הכוונה, אתה לא יכול ללכת נגד התורה. בסדר? אבל בתפיסה הפשוטה, מקובלת, תוספות בכתובות, ועוד כמעט כולם לא מפרשים ככה, זה באמת דיני התניות. עכשיו, יש מה שהזכרת קודם, יש סוגיה במכות, בדף ג' עמוד ב', הגמרא במכות מביאה גם את המקרה של אלמנה שלא תשנתני בשביעית. אני מלווה לך בתנאי שלא תהיה שמיטת כספים. בסדר? והיא רואה את שני המקרים האלה כמקרים דומים. הונאה ושמיטה הם שני מקרים דומים. פה בסוגיה הזו לא מופיע. אז נראה את זה בהמשך. עכשיו הגמרא דוחה את זה. והגמרא אומרת, כן, הרי בגמרא כשאומרים לימה רב דאמר כרבי מאיר ושמואל אמר כרבי יהודה, בעצם הגמרא זאת קושייה. כי כשאומרים לימה כתנאי, תמיד בגמרא כשאומרים לימה כתנאי, הכוונה יש מחלוקת המוראים, והגמרא אומרת, רגע, אבל זאת ממש מחלוקת התנאים. וזאת קושייה, למה זאת קושייה? או בגלל שאנחנו יודעים שהלכה כרבי יהודה, אז מה אתה עושה לי פה מחלוקת המוראים? אבל זה יכול להיות שהמוראים חלוקים באיך לפסוק מחלוקת התנאים. אני חושב שהקושייה בדרך כלל בלימה כתנאי זה מה אתה ממציא את הגלגל. זאת אומרת, תגיד, רב פסק כמו רבי מאיר, ושמואל פסק כמו רבי יהודה. מה אתה מתחיל להיכנס לי, תשמטני שביעית, או נאה, כאילו שאתה ממציא פה איזה מחלוקת חדשה. בסדר, יש פה מחלוקת תנאים, יש לכם ויכוח איך לפסוק. כשמציגים את זה כמחלוקת המוראים עצמאית, אז נראה שהגמרא כנראה מבינה שזה לא הייתה מחלוקת תנאים. ולכן שואלים, רגע, אבל לימה כתנאי? זה לכאורה ממש כמו מחלוקת התנאים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים לימה רב דאמר כרבי מאיר, זה בעצם קושייה של לימה כתנאי. לכן אנחנו מצפים עכשיו לתירוץ. אבל שזה כנראה לא תלוי במחלוקת התנאים. אז באמת אומרת הגמרא, עושים עכשיו חלוקה, דחייה לשני הכיוונים, כמו תמיד בלימה כתנאי. אמר לך רב, זאת אומרת, קודם כל נגיד את זה ככה, שמואל לא צריך להיות מוטרד מהלימה כתנאי הזה. כי שמואל הולך כמו רבי יהודה, והלכה כרבי יהודה, אז הוא אומר, כן, אני פוסק כמו רבי יהודה, והכל בסדר. רב, שמעמידים אותו כרבי מאיר, צריך להיות מוטרד מהלימה כתנאי, גם במובן התוכני, לא רק בשאלה, בשמה אתה אומר מילים מיותרות, תגיד שאתה פוסק כמו רבי מאיר וזהו. מה פתאום אתה פוסק כרבי מאיר? ההלכה כרבי יהודה, אוקיי? טוב, יכול להיות שהוא חולק, הוא אומר שההלכה כרבי מאיר, אבל... אז הגמרא באמת מביאה פה דחיות לשני הכיוונים. רב מעמיד את עצמו גם כרבי יהודה, ושמואל מעמיד את עצמו גם כרבי מאיר. זאת אומרת, רוצים להגיד שהמחלוקות לא תלויות לשני הכיוונים. אמר לך רב, אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה, עד כאן לא כי אמר רבי יהודה אתם, אלא דידעה וכמה חלאה, אבל אחא מי ידע דמכיל? כן, מחלוקת המאיר ורבי יהודה זה בקידושים בלי שרק סוד ועונה. שם הרבי יהודה אומר, התנאי קיים. למה התנאי קיים? אומרת הגמרא, כי היא ידעה והיא מחלה. זאת אומרת, הוא מקדש אותה, הוא אומר לה, תראי, אני עושה לך קידושים בלי שרק סוד ועונה. היא התרצתה, היא הסכימה. אם היא הסכימה, אז היא מחלה. אבל האחה, מי ידע דמכיל? אבל כאן הקונה לא ידע, ולכן מי אמר שהוא מוכל? זאת אומרת, לא ידע. הרי אמרתי לו שזה על מנת שאין לך עונה. מה הוא לא ידע? מה? מה זאת אומרת איתנו? לא, לא יכול להתנות בלי דעתו. זה חלק מהחוזה, התנאי. הוא לא ידע שבאמת זה המחיר. את העובדות הוא לא ידע. הוא לא ידע שהוא קונה פה במחיר גבוה. הוא חשב, כן, המחיר הזה נשמע לי סביר. אוקיי, אז שיהיה בלי עונה, מה אכפת לי? עכשיו, זה קצת טריקי, האמירה הזאת, כי מה זאת אומרת? אז תבדוק. אני התנאתי איתך, אתה הסכמת. אתה לא בדקת את העובדות, בעיה שלך, מה זאת אומרת? אם מחלת, מחלת. זה קצת מזכיר את השיקולים לגבי הסמכתה. אם אתה עושה התערבות עם מישהו, או הגרלה, מפעל הפיס, או דברים מהסוג הזה, אז הטענה שבמקרים רבים מדובר בהסמכתה. לא התכוונת באמת, נגיד שאתה עושה התערבות עם מישהו, מטילים מטבע, אם יוצא עץ הוא ישלם לך 100 שקל, אם יוצא פלי אתה תשלם לו 100 שקל. זאת הסמכתה. זאת אומרת, יוצא פלי ואתה לא רוצה לשלם. זאת אומרת, הגמרא, אתה לא חייב לשלם. למה לא? כי אתה בנית את זה שיצא עץ. בנית. תודה רבה. זאת אומרת, הוא יכול לצאת עץ, יכול לצאת פלי, והסכמת. לא. בן אדם יש איזושהי תקווה כזאת, לא יודע, הוא בונה על המזל שלו, שיצא לו דווקא פלי, ולא עץ. עכשיו, זה שטות, לא משנה, אבל זה מה שהוא חשב. וכיוון שזה מה שהוא חשב, אז ההתחייבות, למרות שהיא התחייבות שניתנה בפה, הוא הסכים. זה הסמכת. לא... דעתו לא שמחה באמת על ההתחייבות הזאת. מעין זה גם קורה כאן. אני אומר לך, תראה, אתה קונה על מנת שאין לך הונאה. אוקיי? עכשיו, אתה לא בודק את המחיר ואתה מסכים. עכשיו, ואדם אחראי צריך לבדוק. תראה, אם אתה חושב שזה מחיר השוק, אין בעיה, תסכים, אבל תבדוק באמת שזה מחיר השוק. אתה לא יכול אחרי זה להגיד, אני הסכמתי, אבל אחר כך פתאום התברר לי, לא, לא, המחיר הוא גבוה, אם הייתי יודע את זה, לא הייתי מסכים. כל מה שהסכמת זה כדי להגיד שהמחיר הוא גבוה. טוב, אפשר פה טיפה להתלבט, כי... מה? כן, זאת אומרת, רב שאומר כרבי מאיר, הגמרא אומרת, רב הוא כרבי מאיר. אומר רב, לא, לא, אני גם רבי יהודה מסכים לשיטתי. במקרה שבו לא יודעים ומוחלים, גם רבי יהודה, שבשאר כסות ועונה אומר שזה חל, כי שם היא מחלה, פה רבי יהודה יגיד, לא, הוא יסכים שלו שזה לא עובד, כי פה הוא לא ידע ולא מחל. עכשיו, יש פה מקום טיפה לדון, מה בעצם מהותו של התנאי? אנחנו עוד לא נכנסנו פה בכלל לשאלה עם מי אתה מתנה, עם האדם או עם התורה וכו'. אבל עדיין רואים פה שכן מדברים, כבר כאן מדברים, זה יופיע בהמשך, אבל כבר כאן רואים שמדברים על מחילה. ידעת מחל, לא ידעת מחל, זאת אומרת, מי דיבר על מחילה? אני מתנה על מה שכתוב בתורה. אני לא רוצה שיהיה פה דין עונה. הגמרא מניחה, לפחות לדעת רב, שמדובר פה על מחילה. אתה מתנה עם האדם. היא לא אומרת את זה, אבל זה בעצם הנקודה. מה? שמה? כן, אבל זה רק בדעת רב. תכף נראה מה שמואל אומר. בסדר, בשביל זה עשיתי את כל ההקדמות האלה, כדי שנקרא עכשיו בצורה יותר רגישה את הסוגיה הזאת. אז על פניו נראה, אנחנו כבר חכמים, אנחנו כבר יודעים שאנחנו קוראים את הגמרא פה, אז על פניו נראה שדברי רב לפחות, באמת מדברים במישור של המחילה. לא במישור של התנאי על מה שכתוב בתורה. אז מה... אז אם רב אומר את זה, אז מה חולק עליו שמואל? מה הבעיה? מה, אי אפשר לתת מתנות? אי אפשר להתנות? אז או, לא, רב אומר בין לרבי מאיר, בין לרבי יהודה. רב אומר את דבריו, בין לרבי מאיר, בין לרבי יהודה, שפה זה לא עובד, אוקיי? סליחה, לא, לא מה אומר שמואל, מה אומר רב? זאת אומרת, בעצם הטענה היא שפה, כיוון שהוא לא מחל, כיוון שהוא לא ידע ומחל, אז אי אפשר להתנות, אוקיי? אז עכשיו, מה זה אומר בעצם? שהוא לא... שכל מה שאתה יכול להתנות, זה רק כאשר אתה, האדם מוחל לך. אתה לא יכול להתנות על התורה, זאת ההנחה הפשוטה. אתה לא יכול להתנות על התורה. כל מה שאתה יכול, זה לבקש מהאדם שימחל. על גבי זה, זה יכול לעבוד רק אם האדם יודע ובאמת מוחל. אבל כל הדיון הוא דיון מול האדם, אוקיי? ולכן פה רבי מאיר ורבי יהודה לא חולקים. מה קורה כשאתה מתנה עם האדם והאדם יודע ומוחל? אז כן, רק לרבי יהודה. לא, רק לרבי יהודה. כי הרי על זה המחלוקת בשאר כסות ועונה. זה הנקודה. אתה אומר שרבי יהודה מודה לרבי מאיר במקרה של הונאה. אבל במקרה של שאר כסות ועונה, רבי יהודה ורמאיר חולקים, שם כתוב שהם חולקים, זאת המחלוקת שלהם. אז זה אומר שהחילוק הזה בעצם נאמר בדעת רבי יהודה. אתה רבי יהודה שאומר שאפשר להתנות בשאר כסות ועונה, זה רק בגלל שהיא מחלה. מקום שהיא לא תמחל, אז לא. אבל שים לב, לפי רבי מאיר, אפילו במקום שבו היא יודעת ומוכלת לא יעזור. וזאת השאלה היא למה? לפי רב, מה הבעיה? הרי אם היא יודעת ומוכלת, וכל מה שאני מבקש ממנה זה למחול, אני לא מבקש מהתורה שום דבר. אז מה הבעיה? מה אסור למחול? כמו שאמרנו ברבי עקיבא איגר, שבעצם, מה זאת אומרת מוכל? אתה מכיל פה חלות חלקית, כי אתה, זה לא משהו עתידי, אתה בעצם אומר, ואמרתי, זה הדרגה השלישית מבין שלושת הדרגות של השיעור. אז בין אם נגיד שזה שיעור, בין אם נגיד שזה מתנה מה שכתוב בתורה, אבל עדיין רבי מאיר רואה את הדבר הזה כהחלת חלות חלקית. ואת זה אי אפשר לעשות. אפילו שאני מתנה עם האדם. אפשר לקרוא לזה, כן, על תנאיה על משהו קוגנטי, שאי אפשר להתנות עליו. מה? אני מבקש ממנה למחול לי בעוד שבוע, כן? אז זה בכלל לא קשור לסוגיה. זה לא קשור לסוגיית מתי מה שכתוב בתורה בכלל. כי זה סתם דיבור עם האדם. כל החידוש הוא שבמקום שאתה עושה את זה עכשיו, לא לאחר זמן, אלא בתוך העסקה עצמה, אז אתה כאילו מתנה עם האדם, אבל בעצם אתה מתנה עם התורה. אתה בעצם מכיל פה חלות חלקית. היה אפשר אולי להציע פה ניסוח אחר ולהגיד ככה. הרי אם אני בעצם אומר לך, אני מוכר לך את זה בתנאי שאתה, בתנאי שאין לך עונה, אין את דיני עונה, ואתה מסכים. אם אתה מסכים, אז פשוט אין פה איסור עונה. ואז זה ספציפית לעונה. כשכתוב פה שהוא ידע ומחל, זה לא הנקודה, המוקד הוא לא על הידה, אלא על המחל. זאת אומרת, במקום שבו אני מבקש ממך מראש, כשאני מוכר לך את הדבר, לא מבקש, אלא מתנה, ואתה מסכים שלא תהיה פה הונאה, אז גם אם אחרי זה קרה שהייתה פה הונאה, אני לא צריך להחזיר לך את הכסף, לא בגלל שלא חלים פה דיני הונאה, זה כי לא הייתה פה הונאה. כל איסור הונאה זה לעבוד עליך. להגיד לך, אם קורא לך משהו שמחיר השוק שלו הוא 5, ואני מוכר לך את זה ב-8, אוקיי? אז זה עשיתי לך הונאה. אבל אם אתה יודע מראש שהמחיר יכול להיות יותר גבוה ואתה מסכים, אז לא שאני לא צריך לשלם לך כי הסכמת, כי מחלת לי. אין פה מחילה, אלא האיסור מראש בכלל לא קיים במצב כזה, כי לא עבדתי עליך. אתה מבין? ואז זה מקרה ספציפי לגבי הונאה. ההבחנה בין זה לבין שער כסות והונאה, זה לא שבשער כסות ועונה היא יודעת ומוכלת. זה לא הנקודה. אלא הנקודה היא שבשער כסות ועונה, האיסור לא לתת שער כסות ועונה, זה לא בגלל שעבדתי על האישה. גם אם היא יודעת ומוכלת יש איסור. כי אני צריך לתת לה שער כסות ועונה. בהונאה, אם הוא יודע ומוכל, אין איסור. לא בגלל שהמכילה מחזירה לי את הכסף. היה איסור, אבל הוא מחזיר לי את הכסף. אלא לא עבדתי עליו. כל האיסור זה לעבוד עליו. בשער כסות ועונה, מה שאני צריך לתת לה את השער כסות ועונה, זה לא בגלל שאסור לי לעבוד עליה. אלא שהתורה רוצה שאני אתן לאשתי שער כסות ועונה. אז זה שהיא ידעה ומחלה, זה לא הנקודה. הנקודה היא שעדיין, לפי רבי מאיר, הנקודה היא שעדיין האיסור בעינו עומד. כי בסך הכל צריך לתת, התורה רוצה שתיתן לה שער כסות ועונה, לא התורה רוצה שלא תעבוד עליה. גם אם היא יודעת ומוכלת, אז מה אם היא יודעת ומוכלת? עדיין, התורה רוצה שתיתן לה שער כסות ועונה. ואז ההבחנה לא נוגעת לשאלה של ידע או מחל או לא ידע ומחל, זה לא הנקודה, אלא המושג הוא שבהונאה הידיעה היא רלוונטית, בשער כסות והונאה הידיעה אינה רלוונטית, בסדר? לפי רבי מאיר, כל זה לפי רבי מאיר. ההבחנה שעושה פה רב היא הבחנה בדעת רבי יהודה. זאת אומרת, רבי יהודה שאומר שאפשר להתנות בשער כסות ועונה, פה לא, בגלל שפה הוא לא ידע, ולכן אולי הוא לא מחל. וכשאני מדבר בדעת רבי מאיר, אז בדעת רבי מאיר יכול להיות שהסיפור הוא בכלל הפוך. אומרת, כל הסיפור פה זה ששם, במקרה של שער כסות ועונה, מה אכפת לי שהיא מחלה? התורה רוצה שאני אתן אשר כסות ועונה. אבל פה מודה רבי מאיר שאם הוא לא, אם הוא ידע ומחל, אז לא עבדתי עליו, אז אין פה את איסור עונה. ברבי יהודה, עוד פעם, ברבי יהודה זה לא רלוונטי, כי רבי יהודה מתיר גם בשאר כסות ועונה. זה חילוק שאני אומר פה בדעת רבי יהודה, בדעת רבי מאיר, לא בדעת רבי יהודה. אוקיי? טוב, בכל אופן לענייננו, נראה שרב תולה את מחלוקת התנאים במחילה. שאלה אם הייתה מחילה, לא הייתה מחילה, מחילה ודאית, לא מחילה ודאית. ובסאבטקסט בעצם יוצא שמבחינת רב, הדיון הוא דיון מול האדם. אין אף אחד שיסכים להתנות על מה שכתוב בתורה, גם לא בדבר שבממון. כל הסיפור הוא זה השאלה אם אתה מתנה על האדם או לא. עכשיו, לפי רבי מאיר, גם אם אתה מתנה על האדם זה לא יעזור, גם אם אתה מתנה עם האדם זה לא יעזור, בסדר? לפי רבי יהודה, אם אתה מתנה עם האדם זה יעזור, אבל יש תנאי שחייב להיות שהוא יודע ומוכל. אם הוא לא בטוח יודע, כמו בעונה, אז אפילו שהתנית על האדם זה לא יעזור. בסדר? אז תשים לב בעצם מה שיוצא לפי רב. לפי רב בעצם יוצא שהתנאיה על התנאיה על התורה לא מועילה לפי אף אחד, לא לפי רבי יהודה, לא לפי רבי מאיר, לא לפי אף אחד. התנאיה עם האדם זה הדבר היחידי שיכול להועיל. האם הוא באמת מועיל? אז לפי רבי יהודה, כן. לפי רבי יהודה אתה מתנה, אתה מתנה, תראה, לפי רבי מאיר, לא. לפי רבי מאיר גם התנאיה על האדם לא מועילה. לפי רבי יהודה, התנאיה על האדם יכולה להועיל, אבל בתנאי. צריכה להתקיים הדרישה שהוא, כן, שהוא יודע ומוכל. אוקיי? זה סיכום הדברים, איך שרב קורא את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. לכן כל המוקד, זה הנקודה החשובה מבחינתי, שכל המוקד זה בעצם התנאיה מול האדם. מה קורה עם שמואל? זה גמרא אומרת, נגיד לפי רב בעצם, זה מחלוקת בדיני חוזים. נכון? שאלה אם אתה יכול להתנות עם אדם משהו שהוא נגד התורה, או לא יכול להתנות עם אדם משהו שנגד התורה. זאת אומרת, אם האדם מוכל, האדם לא מוכל. לפי שמואל, ושמואל אמר, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר. עד כאן לא כאמר רבי מאיר אטם, אלא דוודאי כעקר. אבל אחא, מי אמר דכעקר מידי? כן, שמואל הרי הולך כרבי יהודה. אז בעצם מי שקשה עליו זה רבי מאיר. נכון? אז הוא צריך להסביר למה בעונאה רבי מאיר מודה. בשאר כסות ועונה רבי מאיר חולק, אבל בעונאה הוא מודה. ממש הפוך ממה שעשינו קודם. ואת יוצא שלפי שמואל, הונאה, לפי שמואל, הונאה היא פחות התנאה על מה שכתוב בתורה. לפי רב, הונאה היא יותר על מה שכתוב, יותר התנאה על מה שכתוב בתורה. בסדר? עכשיו, מה שעוד יותר יפה פה, זה שזה מאותה סיבה עצמה. זה לא שני חילוקים שונים, זה מאותה סיבה. פה זה ודאי ופה זה לא ודאי. רק אצל רב זה סיבה לכולה, ואצל שמואל זה סיבה לחומרה. ושניהם נתלים באותו הבדל. הוא אומר, אלא ודאי כעקר. בקידושין הוא ודאי יוקר. למה? בכל מקרה, אתה עושה קידושין בלי שאר כסות ועונה. במחירה, בלי הונאה, לא ודאי עקרת. אם לא יהיה מחיר גבוה, אז לא עקרת שום דין של התורה. עכשיו, אתה מבין שזה אותו חילוק שעשה רב. ואת לא רק ש... לא רק שהם רואים את הונאה ואת קידושין בשתי צורות שונות, מי יותר מתנה על מה שכתוב בתורה ומי פחות. אלא שההבדל בין הונאה לבין קידושין הוא אותו הבדל לפי שניהם. רק שאחד מהם רואה בהבדל הזה סיבה לכולה, והשני רואה בהבדל הזה סיבה לחומרה. האם זה ודאי או לא ודאי? למה? מה הרעיון? עוד פעם, לפי רב, מה ההבדל בין הונאה לבין קידושין? שבהונאה הוא לא ידע. זה לא בטוח, כי אולי המחיר גבוה, אולי המחיר לא גבוה, אתה לא יודע. ולכן הוא לא יכול למחול, אבל הוא לא, אז המוקד הוא שהוא לא ידע. בקידושין היא יודעת. אבל לפי רב, זה שאתה לא יודע, זה הופך את זה ליותר המתנה על מה שכתוב בתורה. אפילו רבי יהודה יגיד שאי אפשר פה להתנות. נכון? עכשיו, מה שמואל אומר? כן. אפילו רבי יהודה שמתיר להתנות על מה שכתוב בתורה, פה הוא לא יתיר. זה יותר חמור, זה יותר מתנה על מה שכתוב בתורה. מה? זה אומר, אבל זה אומר שזה יותר, זה כמו מתנה מה שכתוב בתורה באיסור. בסדר? עכשיו לפי שמואל, מה ההבדל? אותו הבדל. האם ודאי יקר או פחות, או לא ודאי יקר. בקידושין הוא ודאי יוקר, במכירה, או שהמחיר גבוה, או שהמחיר לא גבוה. לא בטוח מעצם ההתניה שהלכת נגד התורה. אבל יוצא שלפי שמואל, ההבחנה הזאת עצמה אומרת שדווקא בשאר כסות ועונה זה יותר מתנה על מה שכתוב בתורה. לכן שם הרבי מאיר, שמודה שהתנאי קיים בעונה, בשאר כסות ועונה הוא אומר שהתנאי בטל. זה אותו חילוק עצמו. אז זה ממש מוזר. אני אומר, מצאנו מחלוקות שאומרות, ראובן אומר שא' חמור מבית, ושמעון אומר שב' חמור מא'. זה מצאנו. בדרך כלל, זה בגלל שראובן מתייחס לאספקט אחד, ושמואל מתייחס לאספקט אחר. שנת האספקט הזה א' יותר חמור, ושנת האספקט הזה ב' יותר חמור. אבל כאן הם מדברים על אותו אספקט עצמו. ואחד רואה בו אספקט לחומרה, ושני רואה בו אספקט לקולה. למה? מה ההבדל? מה אתה אומר? העובדה עצמה. המוקד לדעתי הוא מה שאמרתי קודם. רב רואה את כל הדיון במישור של האדם. אתה מתנה מול האדם, לא מול התורה. פה באמת השאלה, האם הוא מחל או לא מחל. ברור שמבחינת השאלה הזאת, אם הוא יודע, אז הוא יותר מוכל. אשר אם הוא לא, אם הוא לא יודע, לך תדע, אולי המחילה לא רצינית, זה אסמכת. לפי רב. לפי, לא רבי מאיר ורבי יהודה, רב אומר את זה בין רבי מאיר ובין רבי יהודה. מדבר עכשיו על רב ושמואל, לא על רבי מאיר ורבי יהודה. כן? לפי שמואל מה? המוקד, הוא אומר, המוקד הוא העקירה, לא המחילה. עד כמה אתה הולך חזיתית נגד התורה? האם זאת עקירה של דין תורה או לא? אם אתה ודאי עוקר את דין תורה, אז עקרת, אין מה לעשות, זה מה שכתוב בתורה. אם לא בטוח שעקרת, זה לא נחשב עקירה. שניהם באמת צודקים. ההבדל הוא בשאלה על איזה מישור אתה מסתכל. ואת לפי רב אתה מסתכל על האדם. והאדם, ככל שזה יותר בטוח, המחילה היא יותר טובה. אבל לפי שמואל אני מסתכל על התורה. האם אתה פועל חזיתית נגד התורה או לא? אז אם זה לא בוודאות, לא פעלת בהכרח נגד התורה. ולכן זה יהיה פחות מתנה על מה שכתוב בתורה, לא יותר. זה מאוד מחדד את מה שאמרתי קודם על רב, עכשיו אני אומר על שמואל. שרב רואה את המוקד של הדיון בדיון על האדם. ושמואל רואה את מוקד הדיון בדיון על התורה. ולכן המסקנות הן ממש הפוכות, 180 מעלות הפוכות. אם הדיון הוא על האדם, אז אי ודאות אומרת שזה יותר מתנה על מה שכתוב בתורה. אם הדיון הוא על התורה, אז אי ודאות אומרת שאתה פחות הולך נגד התורה. כי לא בטוח שהלכת נגד התורה. אוקיי? זה מאוד מחדד את הנקודה שבעצם עוד לפני שבכלל הגענו למתנה על האדם מול מתנה על התורה, כשמנתחים כבר בדברי רב ושמואל זה קיים. שרב מתמקד בתורה, באדם, ושמואל מתמקד בתורה. אוקיי? מה קורה למשל בדוגמה של השביעית? למי זה דומה? להונאה או לקידושין? שביעית, אמר שלא תשמטני שביעית. למה? לא, לא, לפני, אני עוד לא נכנסתי לשאלה אם זה מתנה על אדם או מתנה על התורה. אני שואל על המקרה עצמו. המקרה של מתנה הלוואה בזה שהשביעית לא תשמט. האם זה דומה למתנה במחירה בזה שלא יהיה דין עונה, או זה דומה לקידושין בתנאי שלא יהיה שאר כסות ועונה? נכון? זה דומה לקידושין, לא לעונה. נכון? מבחינת שני החלוקות, הן לרב הן לשמואל. כן, אתה רואה, בשמיעית, בשביעית, אין פה שאלה של האם המחיר יותר גבוה, פחות גבוה. בשביעית אני רוצה שהשביעית לא תשמט אותי, זה בטוח נגד התורה. נכון? אז זה דומה בעצם לקידושין, אז מה הייתי מצפה שיהיה שם? לפי החילוק שהגמרא עושה פה, הייתי מצפה שתהיה מחלוקת רב ושמואל, מחלוקת רב יהודה ורבנן, בשביעית, בדיוק כמו ב... קידושין, ורב ושמואל לא יחלקו בעניין הזה. שניהם יסכימו עם רבי יהודה, נגיד, בצורך הדיון, נכון? זה מה ש... עכשיו, אני אומר את זה כי בגמרא במכות רואים שזה לא ככה. אבל לאור ההבחנות שהגמרא עושה כאן, אין פלא שהגמרא לא מביאה את שביעית. היא לא מביאה את שביעית כי זה לא רלוונטי, שביעית זה ממש כמו קידושין. כן, אוקיי? עכשיו אומרת הגמרא, אמר רב ענן, לדידי מפרשה לי, מיני דמר שמואל, כן, אני, או ששמואל אמר לי, או שאני מפרש את דעת שמואל, לא יודע איך להבין את זה בדיוק, האומר לחברו, על מנת שאין לך עליי עונה, אין לו עליו עונה, על מנת שאין בו עונה, הרי יש בו עונה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אני בעצם הולך בדעת שמואל. ולכן אני טוען שאם הוא אומר לחברו, זאת אומרת, אני חולק על רב, אני חושב ששמואל צודק, ושמואל אומר שאין עונה במצב כזה. אם התנית את המחירה בזה שלא תהיה עונה, אז באמת אין עונה. אוקיי? זה לא מסתדר עם רבי מאיר בקידושין. אומר, לא, זה כן מסתדר. למה? כי בקידושין, כי בקידושין, מה שרבי מאיר טוען בעצם, זה שיש פה התניה על התורה, שלא יהיה דין של הרכסות ועונה. ובהונאה מדובר שאני מתנה עם האדם. להתנות עם התורה אי אפשר, ולהתנות עם האדם אפשר, אוקיי? עכשיו, זה מעניין על רקע הניתוח שעשיתי קודם, כי רב ענן בעצם לוקח את שמואל למישור של ההתניות עם האדם, ולא עם התורה. נכון? שמואל דן בעצם בהתניות על התורה. ורב ענן אומר, לא, 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 התניות על התורה לא באות בחשבון בכל מקרה. כל הסיפור זה מה קורה עם מה קורה עם האדם. זאת אומרת, כל מה שאתה יכול להתנות זה רק שאתה מתנה עם האדם. גם שמואל לא טוען שאפשר להתנות על התורה בממון. אתה יכול להתנות על האדם. אוקיי? ומה רב סובר? רב סובר שגם אם אתה מתנה על האדם, זה לא יעזור לך. נכון? כי הרי יש מחלוקת רב ושמואל. אתה לא יכול להגיד ששמואל מדבר על מקרה אחד ורב מדבר על מקרה אחר. על אותו מקרה הם מדברים, נכון? הרי הם חולקים על איזשהו מקרה. אז אם אתה אומר לי שמה ששמואל אמר שאין לו עליו הונאה, הכוונה מה המקרה שבו מדובר, שהוא יתנה עם האדם, נכון? לא עם התורה. כי לתנות על התורה אי אפשר, הוא יתנה עם האדם. אז יוצא שרב אומר על המקרה הזה עצמו שהוא יתנה עם האדם, שזה לא מועיל. יש לו עליו עונה. זאת אומרת, גם התניה על האדם לא יכולה לבוא בחשבון לפי רב. עכשיו, פה יש מקום להתלבט קצת בחילוק של רב ענן. זה חילוק בדעת רבי מאיר או בדעת רבי יהודה? יהודה ומאיר, שניהם יכולים להתייחס או לאדם או לתורה, אתה לא יודע אם אתה מדבר לפי רב או לפי שמואל. מסובך פה הטבלה הזאת. מה הוא בא לעשות, רב ענן? מה הקושייה שהוא בא לפתור? לא, שמואל אמר שאין עונה. השואלים על שמואל, אז זה מתאים לרבי יהודה. מה אתה עושה עם רבי מאיר? זאת הייתה השאלה. ובצל רב הפוך, אבל הוא בא לפתור את הבעיה על שמואל. זאת אומרת, הוא בא ליישב את שמואל עם רבי מאיר בקידושין. אז לכאורה החילוק שהוא אומר זה חילוק בדעת רבי מאיר, לא בדעת רבי יהודה. כי אני רוצה להסביר למה בהונאה גם רבי מאיר יסכים שאפשר, כי זה התנאי על האדם. לכן הוא יסכים. כל מה שרבי מאיר לא מסכים בקידושין, כי הוא מבין שבקידושין אתה מתנה עם התורה. אז החילוק הוא חילוק בדעת רבי מאיר, בפשטות, נכון? ככה נראה. אבל המפרשים כמעט כולם מבינים שלא. החילוק הזה של רב ענן מדבר בדעת רבי יהודה. או במילים אחרות, רב ענן לא בא ליישב איך שמואל מסתדר עם רבי מאיר. שמואל לא מסתדר עם רבי מאיר. רב ענן בא להגיד חילוק בפני עצמו. דע לך שכל מה שרבי יהודה אומר לפי שמואל, כל מה שרבי יהודה אומר שאפשר להתנות, זה רק במקום שמתנה עם האדם, ומתנה עם התורה לו. אבל הוא בא להגיד לנו בעצם בדיוק את זה, שאל תחשוב ששמואל מדבר איתנו במישור של התורה, גם שמואל מדבר במישור של האדם. בסדר? אבל זה בדעת רבי יהודה. בדעת רבי מאיר, אפילו אם אתה מדבר עם האדם, לא יעזור לך. למה באמת מפרשים ככה שהוא עושה את החילוק הזה בדעת רבי יהודה? הרי פשט הגמרא זה שהחילוק הוא בדעת רבי מאיר. נכון? הרי אתה בא ליישב את שמואל עם רבי מאיר. זה חילוק אמור להיות בדעת רבי מאיר. למה אתה לוקח את זה לדעת רבי יהודה? זאת אומרת, הם כנראה אומרים שהוא לא בא ליישב בכלל את שמואל עם רבי מאיר. הוא לא בא להגיד חילוק בתוך דעת רבי יהודה לפי שמואל. אבל פשט הגמרא לא נראה ככה. אני חושב שמה שהם רוצים לומר זה אם באמת זה היה נאמר רק בדעת רבי מאיר, אז היה יוצא שהמחלוקת של רבי מאיר ושל רבי יהודה זה מדברת בהתניה עם התורה. כי מה הוא אומר בעצם? לפי רבי יהודה, רגע, איך זה הולך שם? אם אנחנו אומרים שהחילוק הוא בדעת רבי מאיר, אז זה יוצא ככה. רבי מאיר אומר שאי אפשר להתנות עם התורה ואפשר להתנות עם האדם. ורבי יהודה אומר שאפשר גם להתנות עם התורה. נכון? זה בעצם מה שהיה צריך לצאת. אבל בהתניה עם האדם, אז זה לכל הדעות עובד, אם אתה מתנה עם האדם. עכשיו, כשאני מסתכל על המחלוקת של רבי יהודה ושל רבי מאיר בשאר כסות ועונה, אז כתוב על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. לא שאין את דין שאר כסות ועונה, אבל שאין לך עליי שאר כסות ועונה. זה התניה עם האדם. ולפי האפשרות הראשונה, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה מדברת בהתניה עם התורה, לא עם האדם. אוקיי? אני חושב שזאת אחת הסיבות שבגללה באמת הראשונים או המפרשים מבינים שרב ענן עושה את ההבחנה הזו בדעת רבי יהודה, לא בדעת רבי מאיר. בגמרא במכות זה מפורש שזאת הבחנה בדעת רבי יהודה. תרף נראה. עכשיו הגמרא אומרת, טוב, זה... מייטה והנושא ונותן באמונה ואומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו עליו הונאה. אין לך עליי הונאה, כן, אז זה ממש מתנה עם האדם. לרב דאמר, אנא דאמר אפילו לרבי יהודה, המני. הרב שאומר שיש לו הונאה, זאת אומרת, זה לא מועיל, הוא מדבר אפילו על איבד רבי יהודה. זה לא מועיל בין לרבי יהודה בין לרבי מאיר. למה? כי כאן לא ודאי מחל. נכון? אז למה פה אין לו עליו עונה? פה הוא לא ודאי מחל, ואין דעה תנאית כזאת. אמר רבי, מחבר, תרב דאמר כרבי מאיר, ושמואל דאמר כרבי יהודה. לכן לא נכון הדיחוי שאמרו למעלה, שרב הולך גם בשיטת רבי יהודה. רב הולך בשיטת רבי מאיר. כי אם רב היה הולך גם בשיטת רבי יהודה, אז אתה צריך לעשות חלוקה בין ודאי, ודאי מחל, ידע ומחל, לא ידע ומחל. אבל פה, מה שאין לך על היונה, הוא לא ודאי מחל. אז למה אין, אז למה, למה, למה אין לו עונה? למה התנאי קיים? אוקיי? רב אמר לא קשיא. כאן בסתם, כאן במפרש. זה תנא באמת דברים אמורים בסתם. אבל במפרש, מפרש מוכר שאמר ללוקח. חפץ זה שאני מוכר לך ב-200. יודע אני בו שאינו שווה אלא מנה, על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו עליו הונאה. את אם הוא אומר לו, דע לך, המחיר פה הוא מחיר כזה. בקיצור, מה זה אומר בעצם? הוא ודאי ידע ומחל. אני נשאר עם החילוק שרב אמר למעלה. הבעיה אומר, אין, החילוק שרב אמר למעלה לא נכון. רב הולך רק עם רבי מאיר. רב לא הולך עם רבי יהודה. רב אומר לו, לא נכון. רב הולך גם עם רבי יהודה. למה? בגלל שמדובר פה שוודאי מחל. גם פה מדובר שוודאי מחל. איך? שהוא אמר לו, תדע לך שהמחיר הוא הרבה יותר גבוה, ואני דורש שאתה לא תדרוש דינונה. כן? אני מתנה שלא יהיה פה דינונה. אבל אם הוא אמר את זה בסתם, והוא לא פירש, אז הנה חינם, באמת, באמת, זה, התנאי לא יהיה קיים. התנאי, כן, התנאי לא יהיה קיים. כן, אין פה מחילה. למה באמת, במפרש ככה, למה באמת זה מועיל? אפילו אם אתה לא מפרש, אז לא, כי בפשטות זה בגלל שהוא ודאי, ודאי מחל. נכון? כי אם אמרת לו מראש, אז ודאי מחלת. זה מה שאמרתי קודם, זה עוד הרבה יותר ברור. כי אם אמרתי לך את זה מראש, אז בעצם אמרתי לך, תראה, המחיר של הדבר הזה, המחיר השוק של הדבר הזה הוא 5. אני רוצה ממך 8. ואני רוצה שלא תבוא אליי בדיני מחילה, דע לך, אתה מסכים עם מצב כזה. פה זה כבר ממש מתבקש לומר, אז מה אתה רוצה? אין פה איסור הונאה, לא עוניתי אותך. זה הניסוח שאמרתי למעלה. זה ספציפית לגבי הונאה. אין פה את איסור הונאה. נגיד, בשאר כסות והונאה, אם הוא יגיד לאישה, תראי, דעי לך, התורה כן מחייבת אותי לתת לך שאר כסות והונאה. אבל אני רוצה לעשות קידושין בלי זה. אם את רוצה את זה, אני לא רוצה קידושין. זה יועיל במפרש, או פירשתי. כן, לפי רבה, במפרש זה בסדר. לא, לא יועיל. גם במפרש זה לא יועיל. למה? גם שאמרתי קודם. כי בהונאה, אם פירשתי לך, אז לא עוניתי אותך בכלל, אין את האיסור. אבל בקידושין, מה אכפתי שפירשתי? התורה רוצה שאני אתן לשאר כסות והונאה. זה משנה אם עבדתי עליה או לא עבדתי עליה. לא רלוונטי. לכן, אני עוד פעם מביא לך ראיה לזה שלפחות פה, לפחות מה שרבא אומר, המוקד הוא כנראה ההבדל בין איסור ההונאה לבין חובת השאר כסות והונאה בקידושין. זה לא השאלה אם זה ודאי או לא ודאי. אלא האופי של האיסור הוא איסור שונה. פה זה איסור לעבוד עליו, ופה זה חובה לתת לה את השאר כסות והונאה, בלי קשר לשאלה אם אני עבדתי עליה או לא עבדתי עליה. עכשיו, הגמרא במכות, אומרת כך, ואמר רב יהודה אמר שמואל, האומר לחברו על מנת שלא תשמטני שביעית, שביעית משמטת. עוד פעם זה שמואל, רב יהודה שתלמידו בשם שמואל, השביעית משמטת. מה זה אומר? התנאי בטל. נכון? מה? זה בניגוד לדעה שלו למעלה. כי למעלה אומר שאין לו עליו הונאה, התנאי קיים. התנאי, כן, התנאי קיים. פה הוא אומר שהתנאי בטל, נכון? עכשיו בוא נעשה רגע את החשבון. רגע, תכף נראה. בוא נעשה רגע את החשבון עכשיו בצורה מסודרת. מה היינו חושבים לאור מה שראינו במקרה המסוים הזה? אז שמואל למעלה, אנחנו מדברים בדעת שמואל. שמואל למעלה אמר שאם הוא ודאי יקר, אז התנאי בטל. נכון? אם הוא ודאי יקר. מה קורה בשביעית? ודאי יקר. לכן, התנאי בטל. זה לא סותר את מה ששמואל אמר למעלה. זאת אומרת, למה? הוא אומר לך, ורון, מעט שלא תשמטני שביעית. לא, אני עוד לא נכנס בכלל לשאלה האם הוא יתנה על האדם או על התורה. זה יבוא יותר מאוחר. בסדר? אני מתחיל לעשות את החשבון מההתחלה. אני מעביר את כל הסוגיה שלמדנו על המקרה הזה, לא על הונאה. אז בואו נתחיל בהתחלה, עוד לא הגענו לרב ענן, מתנה על האדם, מתנה על התורה. בהתחלה יש את הדיונים שרב ושמואל עצמם, איך הם יושבים את עצמם מרבי מאיר ורבי יהודה. בדיוק, בגלל שפה זה לא דומה להונאה, מה שאמרנו כבר למעלה. זה הרי לא דומה להונאה, זה דומה לקידושין. אם זה דומה לקידושין, אז פה באמת יהיה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. ובאמת, אז מה יקרה במצב כזה? ושמואל בעצם הולך בשיטת גם רבי מאיר וגם רבי יהודה. הוא לא רק בשיטת רבי יהודה. ומה יוצא לפי שמואל? שאם הוא ודאי יוקר, אז גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מסכימים שזה לא מועיל. אם הוא לא ודאי יוקר, רבי מאיר עדיין אומר שזה לא מועיל, ורבי יהודה אומר שזה מועיל. נכון? אבל אם הוא ודאי יוקר, אז בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה זה לא מועיל. נכון? זה מה שיוצא. עכשיו, במקרה של שביעית, הוא ודאי יוקר. אז במקרה כזה זה לא מועיל בין לרבי יהודה בין לרבי מאיר. נכון? אז זה בסדר גמור. זה לא בינתיים לעשות יותר כלום. מה יקרה לפי החילוק של רב ענן? החילוק של רב ענן גם מדבר על שמואל. לפי החילוק של רב ענן, אז הוא אומר, אם אתה מתנה עם התורה, זה לא מועיל. אם אתה מתנה עם האדם, זה מועיל. מה קורה פה? אני לא שואל אותי שמתני שביעית, זה חילוק, זה התניה עם התורה. נכון, לא עם האדם. התניה עם התורה לא אמורה לעבוד. אז גם לפי רב ענן זה מסתדר. אז למרות שהדין הוא הפוך לדין ששמואל אומר בהונאה, אם אנחנו לוקחים בחשבון את החילוקים שמצאנו בגמרא, של האמוראים בגמרא אצלנו, אז אין שום בעיה עם הדין הזה של שמיטה. נכון? יש פה משהו יותר טריקי. בקידושין גם ודאי יקר. נכון? בקידושין ודאי יקר, ובקידושין נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. החילוק הרי ששמואל עושה הוא רק בדעת רבי מאיר. אבל בדעת רבי יהודה גם אם ודאי יקר זה מועיל בממון. מה? רגע, לפני שביעית, קודם כל אצלנו. אני עשיתי את החשבון קודם, אבל התעלמתי מזה שזה חשבון בדעת רבי מאיר. הרי מה ששמואל אמר את החילוק אם ודאי יקר או לא ודאי יקר, זה חילוק בדעת רבי מאיר. בדעת רבי יהודה, גם אם ודאי יקר זה מועיל בממון, כי רואים את זה בקידושי, נכון? מה? יועיל, ושמואל אמר זה לא מועיל. כל המתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. שביעית כן משמטת, התנאי שלו לא מועיל, תנאי בטל. זה לא מסתדר בדעת רבי יהודה, להלכה זה לא מסתדר, רבי מאיר זה מסתדר, עם רבי יהודה זה לא מסתדר. בוודאי יקר, רבי יהודה בממון מסכים שתנאו קיים, רק רבי מאיר אומר שתנאו בטל, זה היה חשבון בדעת רבי מאיר. אז כן יש פה סתירה. בסדר? לפי רב ענן, אז לא. אז הגמרא אומרת, והאיתמר אומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אומר יש לו הונאה, שמואל אומר אין לו עליו הונאה. כן? לכאורה זה סותר. אז הגמרא אומרת, האיתמר עלה, אמר רב ענן. איפה החילוקים הראשונים שעשינו? מה קפצו ישר לרב ענן? מה עם החילוקים הקודמים שעשינו? החילוקים הקודמים לא יעזרו. כי החילוק הראשוני ששמואל עושה זה חילוק בדעת רבי מאיר. אבל להלכה שפוסקים כמו רבי יהודה, גם בוודאי יקר זה מועיל. אז למה פה זה לא מועיל? זהו, אז לכן מגיעים פה לרב ענן, אז הגמרא פה מיד קופצת לרב ענן, היא לא עוברת את השלבים שהגמרא שלנו עוברת. האיתמר עלה, אמר רב ענן לדידי מפרש עלי, מיני דשמואל, על מנת שאין לך עלי עונה, אין לו עליו עונה, על מנת שאין בו עונה, הרי יש בו עונה, החנמי, על מנת שלא תשמטני בשביעית, אין שביעית משמטתו, על מנת שלא תשמטני שביעית, שביעית משמטתו. אז באמת החילוק הראשון שהוא עושה יכול ליישב את זה עם רבי מאיר, אבל ההלכה שפוסקים כמו רבי יהודה זה לא יועיל. אתה חייב להגיע לרב ענן. או במילים אחרות, רב ענן כנראה, כמו שאמרתי למעלה, רב ענן לא בא ליישב את דת רבי מאיר. בדת רבי מאיר אין קושייה בכלל. הוא בא ליישב את דת רבי יהודה. וזה בדיוק המסקנה שהייתה לנו גם בסוגיה אצלנו. שהחילוק של רב ענן בין מתנה עם האדם או מתנה עם התורה נאמר בדעת רבי יהודה, למרות שבפשט הגמרא נראה זה בדעת רבי מאיר, אבל פה בגמרא רואים את זה במפורש. ולכן הראשונים מסבירים את זה גם אצלנו ככה. בסדר? מה? לא, הפוך. לפי, שמואל אומר שבדעת כן, זאת אומרת, רבי יהודה, גם בוודאי יקר, רבי יהודה מאפשר. זה אם אתה מתנה עם האדם, לא אם אתה מתנה עם התורה. כן, זה התוספת של רב ענן. נכון. בסדר? רב ענן מוסיף על גבי החילוק של שמואל. זה גם מפשט הגמרא, החלק הראשון בגמרא, הרי שמואל עצמו אומר אותו. שמואל עצמו אומר שפה ודאי יקר ולא לא ודאי יקר. זה לא המורה אליבא דשמואל. זה שמואל עצמו, אוקיי? אז אחרי זה כשבא רב ענן לדידי מפרשה לי מיני דמר שמואל, אז מה, הוא בא להציע אלטרנטיבה למה ששמואל עצמו אומר כדי להסביר את שמואל. לא סביר. לכן די ברור שהוא אומר לדידי מפרשה לי, הכוונה זה בלי קשר, שמואל יישב את עצמו כמו שהוא יישב, הכל בסדר, זה נשאר. אני רק אומר לכם עוד דין, שלא קשור למה שהוא אמר למעלה. דעו לכם שכל מה שהוא אמר זה רק כשאדם, רק כשאתה מתנה על האדם ולא כשאתה מתנה על התורה. אוקיי? אולי רק הערה, יש פה זה כתבתי על זה פעם באחד הטורים, נוצר פה איזשהו פרדוקס בפסיקת ההלכה. כי ראינו שלפי רב הדיון הוא דיון במישור של האדם, בדיני חוזים. אתה התנית עם האדם, שאלה מה דינו של חוזה כזה. כן, מחלת, לא מחלת, מה, איך בדיוק זה עובד. אז בעצם לפי רב, הדיון הוא דיון בדיני ממונות. בסדר? לפי שמואל, הדיון הוא דיון בשאלה האם אתה עוקר דין תורה או לא עוקר דין תורה. זה דיון בהלכות מתנה על מה שכתוב בתורה, לא בהלכות דיני חוזים. זה דיון איסורי. האם מותר לך להתנות על מה שכתוב בתורה? אתה יכול להתנות על מה שכתוב בתורה או לא? זה בכלל לא שאלה בדיני ממונות או בדיני חוזים. זה דיון איסורי. עכשיו, הכלל הוא שבמחלוקת רב ושמואל, הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני. אבל בדיני ממונות הלכה כמו שמואל, באיסורים הלכה כמו רב. ובמקרה הזה, שמואל אומר שזה דין איסורי, ורב אומר שזה דין ממוני. אז לפי רב יוצא שההלכה כמו שמואל, ולפי שמואל יוצא שההלכה צריכה להיות כמו רב. מה קורה כשהמחלוקת היא בשאלה האם זה דין איסורי או דין ממוני? בזה המחלוקת. לא שיש פה דין ממוני, ויש מחלוקת, הוא מתיר והוא אוסר, או דין איסורי, אלא המחלוקת היא בזה. זאת אומרת, האם זה דין איסורי או דין ממוני? אז זה ספור, כן, כמו פרדוקס השקרן כזה. זאת אומרת, זה, לפי שמואל צריך לצאת שההלכה כמו רב, ולפי רב צריך לצאת שההלכה כמו שמואל. איך פוסקים פה הלכה? אז זו שאלה מעניינת. האמת ש... זה תלוי, נגיד, בלי רב ענן זה באמת שאלה קשה. אחרי רב ענן, אז יוצא שגם שמואל בעצם מדבר רק במישור של האדם. לפחות בדעת רבי יהודה. נכון? גם שמואל בעצם, כל מה שהוא יתיר להתנות בקידושין, על מה שכתוב בתורה, זה בגלל שהוא מתנה עם האדם, ולא מתנה עם התורה. ואז הטענה היא שיכול להיות שגם לפי שמואל בעצם, הדיון הוא דיון בדיני חוזים, ולא... דיון באיסור. ואם שניהם מסכימים שהדיון הוא דיון בדיני חוזים, אז בדיני חוזים הלכה כמו שמואל. לכן באמת אני חושב שלהלכה מביאים את ה... מה? כן. כן, בהונאה. בהונאה, לא, בהונאה פוסקים כמו רב. בהונאה פוסקים כמו רב. אבל לגבי שביעית מביאים את החילוק של רבנן, גם השולחן ערוך וגם הרמב״ם. לא בדקתי את זה עוד קודם, את הפסיקת ההלכה. מה? כן, לא מביאים שם את השאלה אם יש דין עונה או יש לך עליי עונה. טוב, זה באמת טריקי קצת. תראה, הרמב"ם אומר, האומר לחברו על מנת שאין לך עליי עונה, יש לו עליו עונה. זה כמו רב, נכון? אבל בניסוח הוא אומר, על מנת שאין לך עליי הונאה, לא עד הסוף, אין לך עליי הונאה, זה אומר שהתורה לא תיתן לך הונאה. על מנת שאתה לא תגבה ממני את ההונאה, או על מנת שהתורה לא, על מנת שהתורה לא תטיל פה דין הונאה. זה יכול להתפרש כך או כך. מה? למה? כן, הרב מסתדר גם עם רבי יהודה. אבל מסתדר עם רבי יהודה, בגלל שפה הוא לא ידע למחול. נכון? יש לו עליו הונאה. זאת אומרת, אתה אומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, יש לו עליו הונאה. לא, זה בסדר. זה לא זה, סימון ההלכה על רב לא נכון. סימון ההלכה על הרב הוא, על רב הוא טעות. פשוט טעות של של העין משפט. בגלל שזה יוצא לפי שמואל גם. הרי לפי רב ענן, אם אתה מתנה עם התורה, אז התנאי בטל. אם אתה מתנה עם האדם, התנאי קיים. עכשיו, על מנת שאין לך עליי הונאה, זה לא על מנת שתמחול לי את ההונאה. על מנת שאין לך עליי הונאה. אין לך עליי הונאה זה שהתורה לא תיתן לך את דין הונאה. אז התנאי בטל. גם שמואל מסכים שהתנאי בטל. אחרי החילוק של רב ענן. ואז, הרי רב ענן עצמו אמר שבדין ההונאה, מה ששמואל אמר שהתנאי קיים, מחלוקתו עם רב, זה מדבר על סיטואציה שבה אני מתנה עם האדם, לא עם התורה. אוקיי? זאת אומרת, המחלוקת של רב ושמואל זה במתנה עם האדם, עם התורה. אבל, סליחה, עם האדם. אבל במתנה על התורה, שניהם מסכימים שהתנאי בטל. כך אמר רב ענן, נכון? אז מה שמובא פה להלכה זה לא הלכה כרב. אין לך עליי עונה, אין לך עונה, כי התורה לא נתנה לך את הזכות הזאת של עונה, לא כי אתה מוכל לי. כן, ככה אני מבין. ואז אין סתירה בין ה... פשוט מה שבלבל אותי זה שהאין משפט שם את הסימן ליד דברי רב. ושכאילו ההלכה הזאת שנפסקה פה זה הלכה כרב, לא כשמואל. אבל זה לא נכון. אני חושב שזה לא נכון. זה נכון שזה מוזר שלא מופיעה ברמב״ם ובשולחן ערוך ההלכה מה קורה אם הוא מתנה עם האדם. אבל זה יכול להיות שהם פשוט בנו על, על מה שהוא אמר בשמיטה. זה? כן, על זה אני אדבר. הנה, המלווה את חברו והתנה עמו שלא תשמטנו שביעית, הרי זה נשמט, שאינו יכול לבטל דין שביעית. התנה עמו שלא ישמיט הוא חוב זה, ואפילו בשביעית נאו קיים. אז הוא כבר עשה את ההבחנה הזאת, אז הוא לא חוזר על ההבחנה הזאת עוד פעם בהונאה. כי הוא כבר עשה, ברור שלתנות עם האדם אפשר, רק לתנות עם התורה אי אפשר. משהו חידש שגם בהונאה, אם אתה מתנה עם התורה, זה לא עוזר. מתנה עם האדם זה עוזר גם בשביעית וגם בהונאה, בכל מקום, כי להתנות עם האדם אין בעיה. אז זה פשוט כנראה טעות בסימון ההלכה, לדעתי. לא צריך לראות בנושא כלים של הרמב״ם, בטח מדברים על זה. האם הוא פסק כמו רב או כמו שמואל. לדעתי הוא פסק כמו שמואל. ואם זה ככה, זה גם מסתדר טוב עם מה שאמרתי קודם. שכיוון שגם לפי רב וגם לפי שמואל, זה דין, זה, 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 זה דיון בדיני ממונות, אז ההלכה צריכה להיות כמו שמואל. יש גמרא בבבא בתרא, קכ"ו עמוד ב', האומר איש פלוני בני בכור, ראינו אותה כבר, לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, או אחיו, לא אמר כלום, שיתנה על מה שכתוב בתורה. עוד פעם, שאלתי, הרי מה זה קשור להתניה? הוא לא מכיל שום דבר, הוא פשוט מת והירושה נוצרת. הוא לא מתנה על כלום. אז זה אחת הדוגמאות שהבאתי לעניין זה, שלא באמת מדובר פה על התניות. הגמרא אומרת, לאמא מתניתין דלא כרב יהודה, דאי כרב יהודה אמר בדבר שממות, נאו קיים, לתניה, ואז מביאים את מחלוקת המאיר ברב יהודה. אומרת הגמרא, אפילו תימא רב יהודה, אטם ידעה וכמה חלה, אחא לא כמחיל. מה הכוונה? החילוק שאצלנו בגמרא, נכון? שבקידושין האישה יודעת והיא מחלה. מה? כן, היורש בכלל לא יודע שום דבר. זאת אומרת, מה? יותר מזה, גם ביורש, על מה תמחל? אתה לא יכול למחול בדבר שעוד לא הגיע לידיך. זה לא... דבר שלא בא לעולם, זה הסתלקות לפני הזמן, דיברנו על הסתלקות, מקצות. אז לכן לא שייכת פה מחילה. פה זה כמובן התניה על מה שכתוב בתורה. נכון? כשהוא אומר שבני לא יירש, הוא לא מתנה עם הבן, הבן לא יכול למחול, הוא מתנה עם התורה. גם מתנה עם התורה זה לא מועיל. אוקיי? וזה גם לדעת שמואל לא מועיל, במתנה עם התורה, כמו רב ענן. לכן בעצם גם פה זה אותו דבר. אמנם זה לא באמת התניה, כמו שאמרתי קודם, אבל זה ראינו כבר שכשאומרים מתנה מה שכתוב בתורה בהקשר הזה, הכוונה אתה לא יכול לעשות משהו נגד התורה. דווקא בדיני תנאים. עכשיו, אני רוצה רק לסיים בשאלה, מה הסטטוס של עונה? כן, הרי דיברנו על זה ששאר כסות ועונה, זה לא בהכרח אותו דבר. שאר וכסות זה דבר שבממון, אבל עונה לא לגמרי ברור. אז אם אני באמת אומר שעונה זה איסור ולא ממון, אז כשכתוב שהוא מתנה עם האישה בקידושין שלא יש שאר כסות ועונה, הכוונה רק לשאר וכסות. לא לעונה, כתבו את עונה אגב שיתפה. אבל בעונה, נכון שזה לא ממון אלא איסור, אבל יש מולי מישהי שתמחל. זה לא כמו נזיר, שאין מולי מישהו, או פאה, או כן, דברים כאלה, או היורש שלא יכול למחול בכלל. אלא פה בעונה, האישה יכולה להם, אם היא לא רוצה את דין עונה אחר כך, היא לא רוצה, זה לא... זה שזה איסור ולא ממון זה נכון, אבל יש מולי מישהו שיכול למחול. במובן הזה יש מקום לראות את עונה כן כחלק ממתנה בממון, מה כתוב בתורה. אם המוקד הוא לא הממון מול האיסור, אלא השאלה אם עומד מולי מישהו שיכול למחול או לא עומד מולי מישהו שיכול למחול, זאת אומרת, אם המוקד הוא האדם ולא התורה, ואז כל הדיון הוא האם יש פה אדם שמוחל או האם יש פה מחילה או לא. אז בעונה יש פה מחילה, בדיוק כמו שאשר כסות היא מחלה, גם בעונה היא מחלה. אם הדיון הוא בשאלה של איסור מול ממון, אז באמת עונה זה לא כמו שאר וכסות. בסדר? אז עונה יהיה ההשלכה בשאלה איך אני תופס בעצם את הדיון. האם הדיון הוא על האדם, אז ההבחנה היא לא בין איסור לבין ממון, אלא השאלה אם אני מתנה עם האדם או מתנה עם התורה. אז בעונה אני מתנה עם האדם, לא עם התורה. אבל אם השאלה אם אני מדבר על איסור או על ממון, עונה היא איסור, היא לא ממון. טוב, ראינו ברשב"א בכתובות נ"ו, ראינו אותו כבר, שהוא באמת אומר שמדובר רק על כשר וכסות ולא על עונה. אבל הנימוק שלו, קודם כל הוא מתחיל עם זה שהוא מתנה עם האדם ולא עם התורה. הוא אומר לו, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, לא על מנת שבקידושין האלה לא יתחייב בשאר וכסות. אחרי זה הוא אומר, אומר, זהו דרכן של רבותינו בעלי התוספות שכתבו במסכת גיטין והיינו נמי דממון דווקא תנאו קיים מפני שניתן למחילה. עוד פעם, המוקד הוא המחילה. אבל דבר שאינו של ממון כגון עונה דצערא דגוף ההוא ולא ניתן למחילה אינו מחול, לא יתנה עמה אלא להפליגה בדברים. עכשיו, הנימוק שלו הוא נימוק קצת טריקי. מה? סתם שיגה דלישנה, אנחנו יודעים שיש תמיד חיובי שאר כסות ועונה. זה תמיד בא ביחד. הוא התנה שאין שאר כסות ועונה, הכוונה בעצם רק על שאר וכסות, לא, עונה הוא לא יכול להתנה. בסדר? מה החילוק בין עונה לבין שאר וכסות? ששאר וכסות זה ממון ועונה זה איסור? לא נראה מהלשון שלו ככה. הוא אומר, זה צער עד הגוף, אבל לא ניתן למחילה. סתם, יש פה בעיה טכנית, על זה אי אפשר למחול. נגיד, אפילו אם היא תמחל, אחר כך פתאום יש לה צער הגוף, היא אומרת, לא, לא, אני מחלתי בטעות, אני מצטערת, זה לא, לא התכוונתי ברצינות למחול. אז זה לא בגלל שזה לא חיוב ממוני, זה כן חיוב ממוני, רק זה סוג של, לא חיוב ממוני, חיוב כלפיה, אבל זה סוג של חיוב כזה שעליו אי אפשר למחול, לכן זה לא עובד, לא בגלל שעונה זה איסור ושאר וכסות זה ממון. ושעונה זה חיוב כזה שאי אפשר למחול עליו, וכיוון שכל המוקד הוא המחילה, אז עונה לא נמצאת בתוך העניין הזה. אז הרשב"א לכאורה מוציא את עונה מן הדיון, אבל הוא לא מוציא את זה בגלל שעונה זה איסור. הוא מוציא את זה בגלל שעונה לא ניתנת למחילה. משמע שלשיטתו, החילוק הוא לא בין איסור לבין ממון, אלא בשאלה האם מישהו עומד מולי ויכול למחול לי או לא. זה החילוק. נכון שבעונה יש מישהו שעומד מולי, אבל הוא לא יכול למחול, כי זה צער עד הגופה. בסדר? לעומת זאת, הריטב"א אומר, פרש רש"י דבר שממון כגון שער וכסות, וכן פרש הרמב״ם ז"ל. דעונה לאו דבר שבממון הוא. אז כשהוא מתאר את רש"י ואת הרמב״ם, זה דומה לרשב"א. אבל זה לא מהנימוק של הרשב"א. הם טוענים שעונה זה איסור ולא ממון. זה החילוק. הרשב"א אומר לא, הרשב"א אומר עונה באופן עקרוני זה גם ממון. רק זה ממון כזה שאי אפשר למחול אותו. כי זה צער עד הגופה. אה? זה חיוב. נגיד שאני מקדש אישה בהנאה, רקוד לפניי. ההנאה היא שוות כסף, ואני מקדש אותה בשווי הזה. גם שווה כסף הוא כמו כסף. עכשיו, עונה זה סוג של הנאה. הנאה זה איזשהו סוג של סחורה, היא שוות כסף. אפשר לוותר על ההנאה הזאת. אז זה חיוב ממוני, יכול להיות. אז הרמב״ם אומר לא, הרמב״ם ורשי אומרים לא, זה איסור, זה לא ממון. זה החילוק. לפי הרשב"א נראה שזה ממון, רק זה ממון כזה שלא ניתן למחילה. בסדר? זה לא אותו דבר. והריטב"א זה שיטה שלישית. הריטב"א טוען ואינו נכון. בכל הנאות הגוף כממון חשוב לעניין זה. את הריטב"א טוען שגם עונה זה נקרא ממש כממון וכנראה גם אפשר למחול. וזו שיטה שלישית. הוא כמו הרשב"א באופן עקרוני, שאומר שעונה זה ממון ולא איסור, לא כמו הרמב"ם ורש"י, אבל הוא לא כמו הרשב"א במובן הזה שעונה לא ניתנת למחילה כי זה צער עד הגופה. לא, זה ממון וגם ניתן למחילה. מה? כן, שער כסות ועונה, בדיוק, כפשט הגמרא, שלושתם. ובירושלמי, ועוד בירושלמי אמרו על זה, ועונה לאו דבר של ממון הוא, היינו הוא דבר שאינו של ממון, שלא תצטרכי גט, שלא תהיה זקוקה ליבם. אז ברור לירושלמי שעונה זה כן דבר של ממון. מה? לא, אז זה, כן, אולי זה, כמו הרשב"א להפליג בדברים, אבל לא מהנימוק של הרשב"א. כי תראה, הוא מסיים, הריטב"א, וזה לשון רש"י מהדורה קמה, ודבר של ממון שער וכסות נאו קיים, דממון עשוי להימחל, אבל צער הגוף כגון עונה לא מחלה להיות נאו בטל. זה כבר כן דומה לרשב"א. את רש"י במהדורה קמה, זה לא הרש"י שהוא הביא קודם. אני חושב שהוא מתכוון להביא פה את הרש"י מהדורה קמה כשיטה שלישית, שזה בעצם הרשב"א. אוקיי? טוב. אנחנו נעצור כאן, כבר המשך כבר רק הערה. אוקיי, אז... אה? למה? אה, כן.